בוקר טוב, אנחנו ממשיכים, ברוך השם. ככה, שורי תניא לעם, ליקוטי אמרים בצור ירום, פרק י"ט, התחלנו את פרק י"ט בשעה טובה. אמרנו שבפרק הקודם למדנו על אהבת השם, שזה לא דבר זר ליהודי. והכרנו וראינו כמה מעלה של יהודי. אין דבר כזה יהודי פשוט. כל יהודי אמרנו שהוא משתייך לאברהם, יצחק ויעקב. וראינו שבזכות האבות שהם המשיכו לנו את הנרה נפש רוח נשמה, שמביא שמה שהן הן המרכבה, כשם שהם היו בטלים לרוכב, כן? ככה כגודל מידת הביטול הם זכו להמשיך לנו ולטוות לנו ולסלול לנו את הדרך. העניין של האבות, הם לא היה להם דרך, לא היה להם שביל, הם הלכו בכל מקום, הם פתחו את הדלת, את הדרך, הם סללו את הדרך. אז אנחנו רואים, יוצא לנו מכך, שבזכות, כן, האבות הקדושים, הם הנחילו לנו את האהבה, מה שנקרא אהבת השם, שזה בילדין, מה שנקרא בכל יהודי ויהודי. ומכיוון ששלושת האבות אחזו במידה זו של אהבת השם, ממילא הייתה להם חזקה על הדבר. למה? שהרי אנחנו אומרים בשלושה פעמים הווה חזקה. ומכוח חזקה זו הם קבעו מידה זו בכל זרעם אחריהם. לכן הסיום של ברכת אבות הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. אומר הבן איש חי, אומר שכשיגיע למילת באהבה יכוון למסור נפשו על קידוש השם. כנזכר בכוונות רבנו אריזל. ולכן מנהג החסידים שיעריך החזן בחזרה בתיבת באהבה. כדי לעורר הכוונה הנזכרת, וכל אדם ייזהר בזה בכל תפילות לחש. למסור עצמו על קידוש השם בתיבת באהבה. עד כאן. ולכאורה, מה מיוחד דווקא שם שצריך לכוון? אלא שזה מזכיר את האבות. שמסרו נפש, כל פעם שאנחנו אומרים באהבה, אנחנו נזכרים באבות. אהבת עולם אהבתנו, ברוך אתה השם, הבוחר בעמו ישראל באהבה, אוהב את עמו ישראל, ולכן אנחנו צריכים למסור נפש, כדי שידבק בנו הניצוץ, שידבק בנו הניצוץ, של האבות שמסרו נפש. אהבת השם זה דבר שעובר בירושה. הרי מה אמרו הערב רב? שואל פה שאלה. בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. זו הייתה תפיסה של הערב רב, שהשם שונא אותם. אומלל האדם שחושב שהשם שונא אותו. וכי השם שונא מישהו? הרי אפילו על בהמות ועופות מגיעים רחמיו. כל שכן על בני אדם. יש אנשים שהם אומרים, וזה השם ישמור. אומר, השם שונא אותי, השם לא אוהב אותי. יש אנשים, השם ישמור ויציל. אסור לדבר ככה, הרי כבר דיברנו על העניין של ברית קרוטה לשפתיים. אדם צריך להשתדל להגיד רק טוב, לא צי רק טוב. למה? כי קודם כל מצד אחד אנחנו יודעים שכל מה שיוצא החוצה הוא מטייל בחלל העולם, הוא לא נעלם. ואנחנו גם יודעים שיש שני מלאכים, שמלווים את האדם, וכל מה שאדם אומר, הם עונים אמן. הם עונים אמן. אז אדם ירגיל את עצמו כל הזמן לדבר טוב, כל הזמן שיגיד טוב, גם אם המצב נראה וכו' וכו', יגיד ברוך השם, אני לא מבין מה קורה עכשיו. לא יודע, נכון, נראה שהכל עכשיו לא טוב, לא מסתדר. אבל בטח ובטח שהשם יעשה לטובה. כשאדם מרגיל את עצמו לחשוב טוב, הקדוש ברוך הוא אמרנו, הוא מצרף את המחשבה הזאת למעשה. אז אנחנו רואים, כן, שברית קרוטה לשפתיים, תמיד אדם יגיד טוב. אז חס ושלום שיבוא אדם, אבל הנה, הערב רב אמרו את זה. אמרו, מה אמרו הערב רב? אומר, בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים. זו התפיסה שלהם, השם ירחם, אסור. אסור לחשוב ככה. לחשוב רק טוב. הרי ידוע שרבי יהודה הנשיא סבל איסורים קשים במשך 13 שנה. ומבואר בגמרא שהוא התרפא מייסורים אלה כאשר הוא ריחם על כמה עכברים שהשפחה שלו רצתה לזרוק אותם החוצה והוא ביקש ממנה שתעזוב אותם שכן כתוב ורחמיו על כל מעשיו. באותו רגע הוחלט בשמיים שהואיל ורבי מרחם על בוריו של השם, נרחם עליו גם כן. זאת אומרת, רחמיו על כל מעשיו זה בדברים הכי קטנים. גם שאדם יבין, אין דבר כזה לצער בעלי חיים. אין דבר כזה סתם לעשות פעולות, סתם דברים. רחמיו על כל מעשיו. גם כשעברו בים ואמרו המלאכים וכולי, שאמרו לקדוש ברוך הוא אלו ואלו עובדי עבודה זרה. תוריד עליהם תאים, אמר, מה פתאום, אני דן אותם עכשיו, שעכשיו הם לא עובדים עבודה זרה. ואחרי זה אמר עליהם שאמרו שירה על הים, אמר מעשי ידי טובעים בים, אתם אומרים שירה. יש דברים. לכן אדם צריך תמיד לרחם, קודם כל, שים לב, לרחם על נשמתו. אחר כך על קרוביו. דבר ראשון, על ילדיו. לחשוב עליהם תמיד מה חסר להם. אולי אין לבן שלי מספיק הכנסות. זה משהו פה, שעכשיו הרב נכנס פה לדיבורים מאוד קדושים ועמוקים, דיבורים של רגש. שאני כל הזמן שאני קורא את זה ואני זוכר את זה מהשיעורים של הרב, של הרב יורם עליו השלום. זה תמיד, תמיד, תמיד אני אומר, אני מודה לקדוש ברוך הוא, באמת, שתבח שמו לעד, שגדלתי בבית שגדלתי בו. כל הזמן אני מודה לקדוש ברוך הוא. זה משהו שאני רואה אותו כל הזמן מול העיניים שלי, שזכיתי להורים, שעד היום, תמיד, אבא שלי מעולם לא חיכה, שמישהו יבוא ויגיד לו, אבא, אני תקוע, אבא, אני צריך. תמיד אבא שלי יקדים, תמיד יסתכל, תמיד עד היום, עד היום, עד היום, כל אחד מהאחים, עד היום שתבח והתעלה שמו באמת, תמיד יסתכל שלא יחסר לשום ילד כלום. אומר פה הרב יורם, וזה דבר שהוא הקפיד עליו כל הזמן, הרב יורם לדבר על הדבר הזה. הוא אומר, דבר ראשון על ילדיו, לחשוב עליהם תמיד, מה חסר להם? אולי אין לבן שלי מספיק הכנסות, אולי הוא דחוק, ואני זקנתי, ואומר, לא ידעתי יום אותי, בשביל מה אני מחביא את הכסף בבנק? למה שלא אתן לו כל חודש סכום מכובד ובזה אחזק אותו? אפשר לתת לו אפילו בלי שהוא ירגיש, יש אפשרות ליצור קשר עם מנהל הבנק שלו. ולשאול אותו מה המצב החשבון של הבן, ולעזור לו לפי היכולת, כמובן כל אחד והיכולת שלו. לא צריך לתרום לאף אחד, לא לישיבות ולא למוסדות אחרים, קודם כל לתרום לילדים, הם הראשונים. הם יישארו איתך, הם יאהבו אותך אחר כך, הם יהיו קשורים בך מאוד. יש כאלה שהילדים שלהם מתחתנים, הם נופלים לאדישות נוראה ולא מוכנים לעזור להם כלל. יש הרבה הורים שהילדים שלהם לא באים אצלם, לא לשבת ולא לחג, הם ממש שונאים אותם. איך ייתכן שאדם ישנא את אבא שלו? התשובה היא, בגלל שלאבא שלו יש הרבה כסף, והוא יודע שהבן שלו במצב כלכלי קשה, והוא אפילו לא מנסה לעזור לו. אני, כאילו, פעם אחת, שמעתי איזשהו סיפור, מישהו...
זה לא מעניין, תלך לשם.
בא פעם אחת איזה, זה אומר שזה הכי נוגע אליך. אחר כך אומר, בהזדמנות נספר את זה, נמשיך. אחר כך זה האישה, צריך לרחם עליה, היא עזבה את אבא ואמא שלה, את הנשמה שלה, היא מסרה בשבילך. היא יולדת לך ילדים, נכנסת לסכנת חיים לא עלינו. אומר, כל לידה זה לא דבר פשוט, לילות שלמים לקום בשביל הילדים, חצי ערה, חצי ישנה, היא גם דואגת לניקיון הבית, ועוד, אם היא עובדת מחוץ לבית, כמה צער יש לה, אוי ואבוי למי שפוגע באשתו, אפילו פגיעה קלה, השם לא ימחה לו על זה, אלא לבעל לפצות אותה בכל האפשרויות שמזדמנות, אפילו רק בשביל המתנות שהיא מביאה לבית, שזה הילדים האלה, ששווים כל הון שבעולם, לכן אסור לעקוץ אותה או להכיב לה, מה שטוב לה תעשה בשבילה, מה שמענה אותה תקריב בשבילה, אל תלך אחרי חסידות של שטות, אלא תשמח את אשתך עד שיהיה לה ממך רוב נחת, כך שלעולם היא לא תחשוב לעזוב אותך ולא יהיה לה כעס עליך. תפילה של אישה על בעלה שווה כמו תפילה של 100 צדיקים, התפילות שלה מתקבלות בשמיים, כי קרוב השם לנשברי לב. לבן אמר ליעקב, אם תענה את בנותיי, ואם תיקח נשים על בנותיי, אין איש עימנו. ראה אלוקים עד ביני ובינך. הזהיר אותו לבן את יעקב. למה נכתבו הפסוקים האלה בתורה? שואל פה שאלה. אלא כדי שניזהר לא להיות מאלה שמצערים ומענים את הנשים שלהם. אחר כך הוא אומר השכנים. אדם צריך לאהוב את השכנים שלו, כי הם אלה שקרובים לעזור לו בעת הצורך יותר מכל אדם אחר. אם נתקלת בשכן רע, עליך לעשות מאמצים רבים כדי לקנות את אהבתו, וזה יכול להיות על ידי שתקנה לו מתנות ושאר דברים שהוא אוהב, עד שהוא יהיה רגוע, ולבסוף יהיה שכן טוב. אחר כך, תלמידי חכמים. אדם צריך לאהוב את רבו בכל ליבו ונפשו. ואחר כך את שאר העם. זאת אומרת, אומר פה הרב, יש שלבים. קודם כל, את מי שקרוב אליך. כדרך שאמרו חז"ל, עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת, לכן אדם תמיד יזכור מהסביבה שלו. שכל, אומר לך בוא תעבוד עם שכל. אומר, כתוב על אחשוורוש, בשנת, אומר, שלוש למלכו, עשה משתה לכל שרה ועבדיו. ימים רבים, 80 ומעט יום. ובמלות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למי גדול ועד קטן, משתה 7 ימים. כלומר, קודם כל הוא עשה משתה לכל שרה ועבדיו הרחוקים, ואחר כך עשה משתה 7 ימים לאנשי עירו, ובגמרה במגילה י"ב עמוד א', נחלקו רב ושמואל, אם הוא עשה מעשה חכם או טיפש. אחד אומר שהוא היה חכם, וכיוון שאלה שסביבו הם כבר בכיס שלו, תמיד הוא יוכל לפייס אותם, לכן הוא העדיף להשקיע ברחוקים. ואחד אומר שהוא היה מלך טיפש, כיוון שבמשך 180 יום הוא טיפל רק בזרים וברחוקים, והזניח את האנשים שגרים בעיר הבירה. הוא לא הזמין אותם למשתה שעשה, ואפילו לא דיבר איתם. אם יפרוץ מרד נגדו, איך הוא יוכל לדכא את המרד? הרי אפילו אלה שסביבו לא איתו. לכן, קודם כל היה עליו לדאוג לאלה שסביבו ואחר כך לרחוקים. הגמרא הביאה את שתי השיטות כדי שנדע שהשיטה הנכונה היא לתת עדיפות לאנשי עירך. מי שרוצה להצליח בחיים, קודם כל ידאג לתומכים ולסובבים אותו. אף פעם לא בונים גדר מסביב לבניין, לפני שבונים את הקירות ואת התומכים של הבניין עצמו. הגדר שומרת מפני הגנבים, אבל אם אין בניין, אין צורך בגדר, כי אין מה לגנוב. קודם כל, תחזק את הבניין. תדאג שהבניין שלך לא ייפול לך בין הידיים. קודם כל, את אנשיך. ומה יותר קרוב לאדם אשתו וילדיו? אם חס ושלום יקרה משהו, אין מי שיתמוך בבעל כמו אשתו וילדיו. את הנפש שממסרו בשבילו, אבל זה בתנאי שהוא יכבד אותם. אם הוא לא יכבד אותם, הם יזלזלו בו, בוא נגיד ככה, הם יזלזלו בו, אחר כך צריך לחשוב על זה, שם ירחם. לפעמים אומר, כותב פה, אומר הרב יורם עליו שלום, לפעמים באים אליי הורים ומתלוננים על הילדים שלהם. התורה של הבן שלי לא שווה כלום, הוא לא מכבד אותי. בקושי הוא בא לבקר אותי, וגם כשהוא כבר מגיע הוא הולך מהר. אני שואל אותו, האם אתה חיתנת אותו? בוודאי. אני הייתי בחתונה שלו. אני שואל אותו, כמה כסף נתת לבן שלך בחתונה? אני הבאתי לו מתנה וגם קניתי לו חליפה. כמה כבר עולה חליפה? למה לא השתדלת להביא לבן שלך סכום אגון ומכובד שישמח אותו? הרי עבדת כל השנים וחסכת כסף. אם אתה רוצה שהבן שלך יאהב אותך, תכין לו צ'ק יפה ומכובד, כמה שאפשר, ותיתן לו אותו, ותראה איך הוא יאהב אותך. אהבה עצומה, תקנה את זה בכסף. מה שהרב רוצה להגיד, שההורים לא ישימו בצד ויראו את הילדים שלהם נאבקים. זאת הנקודה, שברגע שאתה מראה לילד שאין חשבון בשום דבר, הילד מבין, אבא איתו, אין מה לעשות, כיסו כוסו כעסו. הורים לא אמורים לאגור, לא אמורים לאגור. אני שמעתי פעם סיפור, מישהו שהכרנו אותו טוב, וזה איזשהו חבר, שהאבא עשיר, ואז סיפר לי על אותו חבר שהוא מסכן דחוק, דחוק, דחוק. אז אני אמרתי לו, רגע, אבל אם אתה טוען שאבא שלו כך וכך, והוא מכיר את האבא, אומר, אז אמרתי לו, אז מה, איפה אבא שלו בתמונה? הוא אומר לי, הוא לא בתמונה, הוא יכול להגיד מה נשמע, מה שלומך, בזה זה נגמר. הוא אומר, אפילו אגורה שחוקה הוא לא רואה. אגורה שחוקה. והאבא אומר לי, יגאל, אני עשיתי עם האבא הזה עסקים. הוא אומר, האבא הזה יושב על מיליונים. אז כאילו, ברגע שהילד יודע שהאבא כזה עשיר, איך הוא יכול להמשיך כאילו לפתח איזה רגע של אהבה לאבא, שאבא לא מעניין אותו שהוא דחוק? זאת המטרה של הרב, לא כסף, כסף, כסף. כמובן זה רגש, זה נתינה וכו'. יש דברים שעולים כסף, כמו שאדם משקיע את מיטב כספו על בית טוב, על רכב חדש ומפנק את עצמו, כך הוא צריך להשקיע גם בילדים שלו, ששווים קולון שבעולם, ולא יסתפק במתנה קטנה, כי כשהילד רואה שזה מה שהוא שווה בעיני אביו, למה שיכבד אותו? הוא יעדיף לכבד אחרים שאוהבים אותו. יש הורים שנשרו להם דמעות מהעיניים אחרי שיחה כזאת. לא פעם ולא פעמיים, אומר הרב, באו אליי אברכים ואמרו שאבא שלהם, ברוך השם, התחיל לעזור להם. הוא התחזק, וברוך השם עשה תשובה. צריך לדעת שבכסף שלא מחלקים אותו לילדים, כשהם צריכים, אין ברכה בכסף הזה. הרבה אנשים לא יודעים את הדברים האלה. כמובן שכל דבר לגופו, וכל אחד יודע מה שהוא צריך לעשות. אומר הרב, הרבה אנשים לא יודעים את הדברים האלה. כשמגיע הזמן החתונה של הילדים שלהם, הם נעשים אדישים, הילדים צריכים עזרה, קניית דירה, מתעלמים מהם. למה אדם לא מוכן להתאמץ? וגם אם אין לו כסף, שיקח הלוואה בשביל זה. הרי זה הבן שלו. עדיף שאדם יצמצם בהוצאות שבת וחג, ויעזור לבן שלו לצאת מהצרה. הרי הוא לא יכול ללמוד, הוא לא מרוכז, וגם אין לו שלום בית. בגלל החובות שלו, אבל הבעיה היא שאין לאנשים השקפה כזאת. ולכן הם אוהבים את הזרים, אוהבים את היצר הרע, ואוהבים את עצמם, אבל את הילדים שלהם הם לא אוהבים. ולכן מידה כנגד מידה. כיוון שהוא לא אוהב את בנו, גם בנו לא אוהב אותו. וטובה גדולה הוא יעשה לו אם הוא יגיד אחריו קדיש בכלל. הנקודה היא שאדם אין לו בעיה ללכת לקחת הלוואה כדי לטוס לחול עכשיו, ולפרק שם איזה 30-40 וכל אחד בעניינים שלו, ואין לו בעיה לקחת הלוואה ולקנות רכב שעולה כמה מאות אלפים, ואין לו בעיה לקחת הלוואה כדי לקנות כך וכך וכך וכך. אומר הרב, תשמע, העיקר זה הילדים. אם אין לך בעיה לקחת הלוואה לזה ולזה ולזה, שלא תהיה לך גם בעיה לקחת הלוואה כדי לתת לילדים שלך. זאת הנקודה. אם אדם אין לו, מי יבוא אליו? אף אחד יבוא לבן אדם בטענות. אין, אין. זה ידוע. מדברים על מי שיש, מדברים על מי שיש לו אפשרות. אם לקחת לכך ולכך ולכך, אתה יכול לקחת גם לזה. כמובן, כל אחד לפי המצב שלו. כל עוד שהם הילדים שלנו, את הנשמה אנחנו חייבים להם. אנחנו צריכים להיות העבדים של הילדים שלנו, כדי שהם יישארו בני תורה. ויולידו נכדים צדיקים ונינים צדיקים. כי אם לא נעזור להם להתמודד עם החובות שלהם, הם יתחילו לחפש כל מיני עבודות אפלות, ולבסוף הם יידרדרו ביראת שמיים, והבנים שלהם ילכו בעקבותיהם, ובסופו של דבר כל המשפחה תנטוש דרך התורה. ולכן על האדם לדאוג לעתיד שלו, וראה בנים לבניך שלום על ישראל. כשאתה רואה את העתיד של הילדים שלך, יהיה לך שלום בחיים. הרי תכלס, אחרי 120, שאדם הולך לבית עולמו. מה נשאר לו פה בעולם? הילדים. עכשיו, אם הילדים האלה ימשיכו בהנאות העולם וכו', אין קדיש, אין תורה, איפה ההמשכיות? איפה ההמשכיות? איפה לעלות את הנשמה מדרגה לדרגה? איפה לתת לנשמה נחת בעולם הנשמות, בעולם האמת? איפה? מה, העולם כזה אכזר? זהו, בן אדם מת, הכל נגמר, חס ושלום, מה פתאום? אומר פה הרב, ולתוספת ביור, עניין האהבה מסותרת, צריך לבאר היטב מה שכתוב, נר השם נשמת אדם. פירוש, שישראל הקרויים אדם. זאת אומרת, כל אחד מהגויים נקרא על שם חיה אחרת. יש שקרויים חמורים, כמו שכתוב, אשר בשר חמורים, בשרם, כך כתוב ביחזקאל, ויש שקרויים סוסים, כמו שכתוב, וזרמת סוסים, זרמתם, ויש שקרויים חזיר, כמו שכתוב, יחרסמן החזיר מיער, ויש שקרויים נחש צפעוני, ויש שקרויים גמל, ויש שקרויים שפן, ויש שקרויים ארנבת, אבל עם ישראל הוא העם היחיד שנקרא אדם. כמו שאמרו חז"ל בגמרא ביבמות, ואתן, סמך אלף עמוד אלף, ואתן צוני, צון מראיתי, אדם אתם. אתם קוראים אדם, ואין העובדי כוכבים קוראים אדם. כי נשמתם, לשון בעל התניא, נשמתם היא למשל כאור הנר שמתנענע תמיד למעלה בטיבו. אומר בעל התניא, לשון בעל התניא, שהנשמות של עם ישראל זה כמשל האור של הנר, איך שהוא זז. כל הזמן, נכון, הפתילה, מדליקים את הפתילה, הנר רוחס בפתילה, ואז רואים איך כל הזמן הלהבה זזה, והיא כל הזמן כוספת לשורשה, היא כל הזמן עולה כלפי מעלה. אומר פה הרב, כשיהודי מתפלל, הוא מתנענע. בין אם הוא קורא זמירות או מתפלל, ישר הוא מתחיל לזוז. אפילו ילד קטן, שעדיין לא יודע להתפלל, כשמבקשים ממנו להתפלל, מיד הוא מתחיל להתנענע. ומבואר בזוהר, בפרשת פנחס, שבדבר זה בלבד ניכר בין הנשמות הקדושות של ישראל לנשמות שאר העמים עובדי כוכבים ומזלות. נשמות ישראל נגזרו מנר הקדוש הדולק, שכתוב נר השם נשמת אדם. ואור הנר, כיוון שנתאחז בפתילה, אותו האור אינו שוקט לעולם, אלא האור מתחיל לזוז, מתנענע לכאן או לכאן. כלומר, הסיבה לכך שיהודי תמיד מתנענע בתפילה ובלימוד, בלימוד התורה, היא בגלל שהנשמה שלו היא כמו נר. ונר תמיד מתנענע, אפילו במקום שאין רוחות. פעם הולך קצת למעלה, פעם מנמיך. פעם הולך ימינה ופעם שמאלה. קדימה ואחורה. לשון בעל התניא, מפני שאורה יש, חפץ בטבע, להיפרד מהפתילה. אז הוא כל הזמן רוצה להיכנס לזה בעזרת השם, אנחנו נמשיך מחר.